כמו דבר זה נשאל, כן, אנחנו בתוך הגמרא מסכת נדרים, שלא ברכו בתורה תחילה, שלא ברכו בתורה תחילה, על זה עבד הארץ, דבר זה נשאל לחכמים, מים לנביאים, ובגרסה שהמרן מביא גם למלכי השרת, ולא פרשו אותו, עד שפרש הקדוש ברוך הוא בעצמו, שלא ברכו בתורה תחילה. והסביר המהר"ל, שהתחיל להגיד את היסוד, שבעצם ברכת התורה זה היחס לתורה, כאילו שהשם נדבך נתן אותה, שיש אין סוף אלוקי שמתגלה בתוך התורה עצמה, שבעצם מהמקור העליון וממילא כאשר זה השורש הפנימי שימן אותו, הכל חרב. עכשיו ממשיך לברר את הגמרא. ועמוד דבר זה נשאל וכולי, פירוש שג' מדרגות, עמוד ג' למעלה. המדרגה האחת היא מדרגת החוכמה, שיש לאדם בתחתונים, מה שיכול לאדם להשיג. המדרגה השנייה היא מדרגת הנבואה, שהיא על הנביאים שהם בני אדם, שהם בעולם הזה, ובא להם ברוח קודש מעליונים. המדרגה השלישית היא השגה שהיא בעליונים, כמלאכים הם עליונים. למה יש פה שלוש מדרגות? כי בכל המדרגות עדיין לא תופסים את השורש הפנימי. זה אגב מקביל למדרש שראינו, המדרש של שאלו לחוכמה, חותם העונשו, שאלו לו על נבואה, שרואים שהחוכמה, הכוונה היא לא לחוכמת התורה, אלא חוכמה אנושית, גם פה חוכמה אנושית, נבואה, שזה כבר רוח הקודש, ומה זה? מלאכי השרת. ואף אחד מהם לא מצליח להבין את היסוד. כן, ממשיך המהר"ל ואומר, כי משהו יתברך סיבה לתורה, הוא יותר עליון מן מדרגת חכמים נביאים וכמלאכים. כי אלו כולם עלולים ומסובבים ואינם מגיעים אל דבר שהוא מצד העילה דווקא. ומצד עלולים אין הדיעה לזה. כי אף אם נותנים את הסיבה שעבדה הארץ בשביל שחטאו, לא היה זה סיבה לאיבוד הארץ. כי אם חטאו ישן בך מקיים התורה בהם והיו חוזרים למוטב. רק הסיבה היה שלא ברכו בתורה תחילה. ובזה בא להם איבוד הארץ. ולו דבקים בו התברך במה שנתן התורה, אז היה השם מדבר עמהם במה שנתן התורה להם. וכמו שהיה הוא התברך, הסיבה למצוא את התורה, בהם היה גם כן סיבה לקיום התורה בהם, ולא עבדה הארץ. אבל אתה, שלא מברכים בתורה תחילה ולא דבקים במברך מה שתן תורה לישראל, גם כלא השן ברכת בימהם לקיים התורה. וזה הגורם שעבדה הארץ. נסביר. בעצם גם המלאכים, גם הנביאים, גם החכמים הם עלולים. מה הכוונה עלולים? הם כבר בעצם נבראים, נוצרים, נעשים מתוך בעצם הבריאה האלוקית. ולכן ממילא הקליטה שלהם מצד המדרגה, כלומר המדרגה של החוכמה לבדה האנושית, או של הנבואה אפילו, והמלאכים, זאת מדרגה שבעצם קולטת מיצד היותנו נבראים איפה הבאג, איפה התקלה, מה קרה פה, מה התאבד, ואז אפשר להצביע על כל מיני עבירות במציאות, חטאים במציאות, כי באמת שאתה מסתכל, אם נסתכל למשל על מלחמת, על המלחמה של השנתיים האחרונות, ונשאל על מה הגיעה המלחמה הזאת, אז אפשר בנגלה לראות כל מיני מה היו הבעיות, אם הבעיה הייתה הבעיית האחדות, האם הבעיה הייתה הבעיה שבעצם אנחנו נמצאים בקונספציה של החלה, האם הבעיה הייתה בעיה של השפעת תרבות מערבית, האם בעיה חטא רוחני כזה או אחר, האם זה בגלל שלא שמעו שבת, האם זה בגלל לשון הרע, או כל מיני דברים שכל אחד יכול להגיד. ועדיין כל זה, זה ניסיון בעצם להבין משהו שקורה בתוך המציאות שהתקלקל, ומה שהתקלקל עכשיו מה גרם לו. אבל יש שורש פנימי שאתה לא תראה אותו במציאות עצמה, אבל הוא הנשמה של הכל. וזה, כמו שכתוב בירושלמי חגיגה, על הסוגיה של מעוות לא יוכל לתקון, שכתוב שם על התורה, שאפילו, אמר הקדוש ברוך הוא, כלומר, יש כוח בתורה שבעצם היא מחזירה למוטב. יש כוח בתורה, אבל מה הכוונה התורה? התורה זה באמת אותה נקודה של בעצם התורה כתורת השם פנימה, דווקא שם שיחה כתוב אחרי בירושלמי, אבל הנקודה היא נקודה של תורת השם בעצם שהיא דבר השם. ואז התורה היא בעצם דבר השם, ממילא בנקודה הזאת, היחס לתורה הוא מרפא את הכל, כי זה השורש. כמו שאתה לא רואה את השורש, רק רואה את הענפים, רואה את הגזע, רואה את הפירות, אבל השורש הוא זה שמחיה את הכל, ואם יש בג בענף, השורש יכול לרפא, אבל אם יש בג בשורש, זה כבר כל עצי חולה. השורש של הכל זה הבנה שבעצם הקדוש ברוך הוא נותן את התורה. כן, לכן השורש של הכל, אשר בחרבנו מכל עמים, נתן לנו אותו. כלומר, קודש ברוך הוא היית על ישראל חדם. יש קשר עצמי אחוד בין התורה ישראל והקדוש ברוך הוא, ובעצם היסוד של הכל זה שהקדוש ברוך הוא נותן את התורה לישראל. כי אנחנו לא רואים את נשמות ישראל, זה משהו סודי מאוד. אנחנו רואים את עם ישראל בנגלה שלו, אנחנו רואים את הגופים של ישראל. אנחנו רואים בתורה את הצד של הנגלה של התורה. זה מה אנחנו קולטים בתורה. ונותן התורה הוא זה שבעצם פותח אותנו לשורש הפנימי שבעצם מחיה את הכל. ולכן זה לא מצד הנבראים, זה לא מצד העלולים, זה מצד העילה, מצד הקדוש ברוך הוא, מצד שהוא כל הזמן מקיים אותנו ומחיה אותנו. ולכן ברכת התורה למרות שבכלל רק דין דה רבנן לדעת חלק גדול מהראשונים, כמו הרמב״ם, לרמב״ן היא דאורייתא, ולעוד כמה ראשונים. אבל וגם לשיטה שהיא דאורייתא, היא לא בגימל עבירות, היא מצווה בתרי"ג, חשוב מאוד. אז יש לנו שיטה אחת זה דרבנן, שיטה אחת זה דאורייתא מצווה בתרי"ג, זה לא גימל עבירות, זה לא כביכול בי"ג עיקרי האמונה, במובן הזה של כביכול עכשיו צריך להאמין בתורה, שתורה מן השבח, אז אולי זה קשור דרך זה לברכת התורה, אולי כן מהבית הזה, זה כן קשור לקרי אמונה. אבל בעצם ברכת התורה זה הנקודה ש... למרות שיש לך פה דין דרבנן, מצוות דאורייתא, היא נוגעת בשורש של הכל. והשורש של הכל הוא שהקדוש ברוך הוא נותן לתורה. כן.
לא הבנתי למה הנבואה, הרי הנבואה מייצגת את דבר
השם, את ה... מצד המקבלים. ואז מצד המקבלים, הנבואה צועקת על עבודה זרה, על חמאס, על גזל, על לשון הרע, על 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 עזיבת עירת השם, על הפיכת עיקר תפל תפל עיקר, למה לירוב זבחכם יאמר השם. הנבואה מצביעה לליקויים הרוחניים שיש בתוך המציאות הגלויה. אבל השורש של הכל זה מה, עד כמה אתה חם, עם עמדה נפשית חמה ביחס שלך שאתה מגיע לדבר השם, שזה דבר השם. כן, דבר השם זו הלכה. אם זה דבר השם זה מוליך אותך, אם זה לא דבר השם אז יש איזה משהו טכני פורמלי שצריכים לקיים. אז ככה זה גם מחזיק מעמד. איך זה שעם ישראל, אלפי שנים, ותראו איך התורה חיה בו, כן? תקחו את הסוציאליזם. הסוציאליזם, 200 שנה, דברים מאוד גדולים הסוציאליזם מדבר עליהם. עכשיו אתה לומד עכשיו קניינים, ושיטת הקניינים, איך עכשיו קונים בקניין סודר, ואיך קונים עכשיו בסוציאליזם, זה משהו שעבר אתה מדבר על החיים עכשיו, מאשר קניין סודר. או מאשר עכשיו איך קונים בהגבה או במסירה או במשיכה. ואתה רואה שבסוף, בסוף, בסוף לא נשאר מזה כלום. אין בתי מדרש כאלה. למה אין בתי מדרש? כי זה השגה אנושית שבא לתקן משהו במציאות, המציאות השתלטה, לא רלוונטי. אבל רגע שהתורה, יש, נותן התורה, אז לא משנה עכשיו רגע, נוגע בי, לא נוגע בי, זה שלב הבא. אחרי זה נסה להבין איך זה נוגע לי בחיים. שלב ראשון, אני עוסק בדבר השם, אז אני עולה אליו, לא הוא יורד אליי, אני עולה אליו, אחרי זה הוא גם ירד אליי. וזה הנקודה שבאים לתורה כאל דבר השם. וזה פלא, אתה רואה אנשים לומדים בישיבות, לומדים דף אחרי דף בגמרות, ביור, נכנסים. רגע, זה עכשיו לא שבוע הכנה לחיים, בוא ניקח שבוע משפחה, שבוע ארץ ישראל, שבוע שטח, שבוע חסד, בוא ניגע בחיים. אתה עכשיו לומד דף אחרי דף, מה זה קשור לכאורה לחיים? אחרי זה גם הכל קשור לחיים, התורה לא מודקת עם החיים, אבל קודם כל אתה נמצא במקום של, מה זאת אומרת? נותן התורה, אני עושה בדבר השם. אחרי זה נצא להבין, נחזור להלכה ולמוסר ולאמונה והשורשים, וזה מהיר את החיים, וזה הכל נכון. אבל זה שלב שני. קודם כל יש את נותן התורה. ולכן זה היסוד מצד בעצם היחס אל התורה מצד העילה. נמשיך. אומר המהר"ל, ואל יקשה לך, למה לא מברכים בתורה תחילה? שאין פירוש הברכה הדיבור בפה בלבד. ודאי דיבור פה מברכים. ברור שהם היו עושים את ההלכה פורמלית. אבל הכוונה לברכה בעצמה היא אהבה גמורה והדבקות אל השם יתברך. לא בשם ברך מה שנותן לתורה, וזה עניין הברכה. ואין כל אהבות שוות, כי אהבה אמיתית היא אהבת בכל לב ובכל נפש. ודכתיב אהבת את השם לוקחה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודיך. ולא עליהם אהבה גמורה אל השם יתברך ומה שנתן תורה לישראל. ופרט על הטובה הגדולה שהיא התורה שהיא טובה על הכל. צריך להודות לשם על כל הטוב, אבל התורה זה הטובה הכי גדולה. שיש לברך השם יתברך ויתן לשמוע על זה, בכל ליבו, כפי היא הטובה העליונה, אלוהים מברכים בכל ליבם. וזהו שאמרו שם גם כן, פנימה אין תלמידי חכמים מצויים שעוד, אומרת הגמרא בנדרים, למה אין תלמידי חכמים מצויים שעוצים הם תלמידי חכמים? יש שם כמה דעות. אז אחת הדעות זה מפני שהם מברכים בתורה תחילה. כי אף אם היו מברכים בפה, מכל מקום דבר זה שהוא נתינת התורה צריך לברך השם ברך בכל ליבו. ובזה יש לו אהבה גמורה אל השם יתברך. ואף אם הוא תלמיד חכם והוא צדיק גמור, רחוק הדבר שברך השם ברך בכל ליבו נתינת התורה כפי הראוי. ועוד כי התלמיד חכם לבו דבק אל התורה כי חברה התורה לומדיה, ובשביל אהבתם לתורה הדבר זה מסלק אהבת המקום בשעה זאת שבאים ללמוד, כי אשר באים ללמוד התורה ואהבתם אל התורה, אין בלימוד שלהם אהבה אל השם יתברך ומה שנותן לתורה, כי אין אהבה לשניים, כי כל אהבה אם דבקות הנאהב בנאהב, אם דבק בזה לא דבק באחר, ולפיכך אהבת התורה שחבבה עליהם, דבר זה מסלק שנברכה בכל ליבו אל השם יתברך מה שנותן לתורה. וזה שנברכים בתורה תחילה, בפרח אין יוצאים מהם בתלמידי חכמים. כאילו היו אוהבים אותו במה שהתורה נמצאת מאיתו התברך, היה שנברך גם כאן סיבה לתורה לצלם תלמידי חכמים. ואתה שנדבקים ועוטפים אחר התורה עצמה בלבד, ונדבקים בו התברך, במה שהתברך סיבה לתורה, לא יוצא מטעם תלמיד חכם שיש בו תורה. שאין כאן הסיבה המשפיע לתורה, הוא התלמיד חכם. וזהו שמע כתוב ולא שמעו בקולי נגד התורה עצמה. ולא הלכו בה, שלא לקחו התורה עם סיבתה, כי לקיחת התורה עם סיבתה נקרא הליכה בתורה לגמרי. ומפני זה לא יודעים דבר זה לא החכמים ולא הנביאים ולא המלאכים, כי דבר זה מגיע לסיבה הראשונה בפרט ואין מגיע אל המסובב, וכל אלו הם עלולים ומסובבים ולכן פרשה הקדוש ברוך בעצמו. וכן אם תלמיד חכם מברך בתורה תחילה אני לוקח את התורה עם סיבת התורה, יש כאן הצרה והפסק ונוצא ממנו תלמידי חכמים. כמו מי שלקח אילן ולא שורש הרמנו אילן, אז זה נמשך פרי ממנו. ולפיכך מברך בתורה תחילה יצא מתלמיד חכם ועושה פרי. ופני כך כאשר אדם מכוון בתורה לשם ברך שנתן לתורה, גם כן לשם ברך מציל אותו מן השגיאה ואיר עיניו בתורתו. יש פה דבר מדהים שננסה להסביר אותו. לפני כן ערן בבקשה.
כן, אבל אם קודש הבריך הוא ראית בישראל זכרנו, אז אי אפשר לא לאהוב את התורה, אי אפשר לאהוב את התורה
ולא... איך אפשר לאהוב את התורה ולא לאהוב את השם יתברך, כן? מה זה נאהבה לשניים, כן? שגרת של הרבי שעונה למשושל אותו את השאלה הזאת, של הרבי מלובביץ'. יש פה נקודה מאוד מאוד יסודית. יש פה גם מנעד רחב, אני רגע אציג קצוות, אבל זה נכון במנעד הרחב ברמות שונות. זה יכול להיות בדקות גם לא רק בקצוות, אבל כדי לחדד, בוא נציג את הקצוות. בקצה יכול אדם לאהוב את התורה, כי מה זה חוכמה שכלית? זה משהו מדהים, וואו, זה פלפול, איזה מהלך, איזה הברקה, איזה לוגיקה, איזה גאונות. ואז בצורה הקיצונית, זה סודוק או משובח, להבדיל, להבדיל, להבדיל. זה תרגילי מתמטיקה ברמה הכי גבוהה שאפשר. זה משוואה עם 20 נעלמים, כי אתה צריך כל דבר להבין את המחלוקת בראשונים, איך זה מסדר 4 גמרות, אבל יש גם באחרונים מה איך להבין את הראשונים, והכל, אתה צריך הכל, הכל, יושב, יושב, יושב. משוואה ממש, ממש, ממש. עשית את זה? גאוני, מבריק, וואו. וכשאם אתה לוקח את זה עד לקצה של פתרון סודוקו, של איזשהו תרגיל לוגי אדיר, אתה אוהב את השכל שבדבר ולא את הנשמה שבדבר. בצד השני, אדם נמצא במקום שבעצם, יש משפט מופלא של הרב חלב. הרב חלב כותב במי מרום, בפרקי אבות, זה מי מרום בית נדמה לי, כותב משה קיבל תורה מסיני, הוא כותב כך, משפט כזה פחות או יותר, שבכל החוכמות הרצון לקבל הוא אמצעי לחוכמה. ואילו בתורה, החוכמה היא אמצעי לרצון לקבל. כלומר, בכל החוכמות, המוטיבציה, זה נותן לך את הכוח להשקיע בפיזיקה, בביולוגיה, בכימיה, במתמטיקה. אם יש לך מוטיבציה, אז אתה תהיה מסוגל להסכים. בחוכמה, כל מה שאתה משיג בשכל, זה רק לעשות אותך קבל ליראת השם. קבל לאלוקות. כלומר, ככל שאתה יותר בעצם לומד תורה לשמה, אתה יותר נעשה לא גאוותן של אני מלא יש, אלא יותר שפל רוח. למה? כי אתה רק יותר ויותר נמצא במקום של וואו, וואו, האלוקות בגדלותה, ואני רק מנסה להגדיל את הקבליות, אני רק קבל, קבל חשמלי, כל אחד הוא קבל, אני מנסה להגדיל את הקבל, כוח הקבל שלי, מה אני יכול להופיע מזה במציאות. ובין הדברים האלה יש מנעד, בסדר? הקצה של מישהו שעושה מזה לגמרי משהו לוגי, אז זה ברור שהוא לא משדר אהבה תורה, אבל גם בדקות יותר גדולה. ואם אדם יכול להיות כל כך אוהב את התורה מצד שהתורה היא מדהימה בהשגה השכלית שלה, ולא מצד נותן לתורה, שעוסקים, ולכן שימו לב, כל פעם שונים לתורה, שבחר בנו מכל עמים, נתן לנו, כן, נתן לנו תורת אמת, חייב לנו אותה בתוכנו. כל הברכות בברכת תורה בבוקר, זה להזכיר כל הזמן לבן אדם, דע לך, אתה עכשיו מתעסק בדברי אלוקים לכם, הקדוש ברוך הוא מדבר אליך. רגע, יש פה פרט מאוד מאוד קטן, וזה בכלל ראשונים ואחרונים על הפרט הקטן. כן, כן, זה פרט קטן, שיוצא ממהלך אלוקי שלם. כלומר, זה עכשיו, יש פה איזה מגיע מהלונקות, אז אני בראש צבאי, שזה עכשיו מבצע שלם של כיבוש שטח, אתה עכשיו רואה בסך הכל את השלושה חיילים או את האלונקה הספציפית, ואתה לא רואה את כל האוגדה שעכשיו מתארגנת עם כל הטנקים, מטוסים וחיל אוויר ותותחנים. אתה רואה עכשיו שלושה חיילים, ארבעה חיילים צוחקים מהאלונקה. אז זה נראה לך עכשיו נורא קטן, אבל אם אתה מבין שאתה חלק ממשהו ענק שמוביל את המציאות, אתה בהתאם לזה מתבונן בדברים, מה זה קשור, מה הניבות, לאן זה הולך, הפרט הזה קשור למגמה הכללית שלו.
אבל זה לא התורה של קודש הבריך הוא ראית בישראל, זה תורה מנותקת.
זה בדיוק הנקודה, שיש צד בתורה שהוא השגה שכלית. כי התורה היא חכמה. יש בתורה גאונות, יש בתורה גאונות, יש גאונות בעיון, יש גאונות בהלכה, יש גאונות במדרש, יש גאונות בתנך, בכל תחום בתורה יש גאונות. כי זה שכלי. ואז אפשר להתאהב בגאונות. ושאדם מתאהב בגאונות, הסימן שזה אומר רבי לובביץ זה שהוא מתמלא ישות. גייבה. וואו! איזה גאונות, מדהים, איזה יופי. הפגזתי. וכשהוא לומד את זה נכון, הוא מתמלא ענווה. הוא מתמלא ענווה, הוא נעשה יותר, יותר, וואו.
זה סיבה, זה לא סימן.
אה?
זה סיבה דווקא, זה לא הסימן.
כן. תסביר, מה אתה מתכוון?
כי הכל זה רק נועד כדי שנגיע לשפלות הזאת של היחס.
כן, אז בתורה, בדברים מוכנים, אומר רב צודה, אין אמצעי וטכנית, זה הכל ביחד. תלמוד נביא לידי המעשה, זה לא אמצעי, זה ביחד. זה לא שהתורה נועדה בשביל השפל רוח, התורה היא לא אמצעי למידות טובות. אלא זה ביחד. התורה היא בעצם לאחוז בעצם באלוקות. לאחוז באלוקות. כל העולם למעשה הצטמצם. האלוקות הצטמצמה, העולם משון אליהם, אז הכל אתה עוסק בדברים חיצוניים. הוא אומר נפש החיים, שאתה עוסק בתורה, אתה עוסק באלוקות עצמו. בדבר הכי נעוד שיש במציאות. כמה שהיא גם היא לבושה. ולכן, כשאדם בא ואומר, אני עוסק בדברי אלוקים חיים. אני זוכר שקראתי את המהר"ל הזה בשיעור א' שלי. עכשיו, מה עשיתי באינטואיציה? אני לא אומר שככה צריך לעשות, אני לא אומר זה נכון לעשות. אני זוכר שהיה תקופה שהייתי יוצר כל שעה עגולה בסדר בוקר, ואומר, כמה מילות תודה לקדוש ברוך הוא על הזכות ללמוד תורה. אמרתי, אני צריך להרגיל את עצמי שוואו, זה לא מובן מלאב שאני זוכה ללמוד תורה, תמולי זה לנו רק להרגיש את זה. באתי מתיכון, מבנות, לא הייתי בשבילה תיכונית, לא הייתי צדיק כמוכם, שכל היום אמרתם תורה בישיבה תיכונית. אז אמרתי, יא, איזה זכות. מרוב שהרגשתי שאני לא שווה כלום, אז היה לי את התחושה הזאת של איזה זכות. אז כל שג אולי תיוצר בה, אומר ככה, למרות שזה היה כאילו פתאום נוצר באמצע לימוד. לא אומר לכם לעשות ככה. זה לא מה יסרב כי אני לא רב, וזה אפילו לזה בקושי תלמיד, הייתי שורה אלף. אבל זה באינטואיציה, מה שהרגשתי, שאמרנו, אומר לי, תשמע, תרגיל את עצמך, שזה לא מובן מאליו, לא מובן מאליו לזכות ללמוד תורה, לא מובן מאליו. אני אומר לכם, כן מהניסיון של מה שראיתי בעשרות שנים האלה, שאתה רואה שמי שהתורה הכי בנתה אותו, זה מי שהכי ניגש אליה בצורה של קבלה. זה לא אומר שהוא לא שאל ושהוא לא הקשה ושהוא לא בירר, זה לא אומר שהוא היה שפוט חס ושלום, ככה לא מבררים כלום, זה לא אומר שהוא לא הפנים את הדברים, אבל היה לו מקום של וואו, אני נפגש עם דברי אלוקים חיים. ואני אומר לכם, ראיתי גם חבר'ה שהיו גאוני עולם, באמת ראיתי חבר'ה גאוני עולם, חבר'ה שמגיעים לסדר ב-20 דקות, פרקים לך את כל הסוגיה, מבינים ישר מה הרם שלנו היה רבינר בשורה א', היו חבר'ה שמגיעים, היו 20 דקות בסדר, מבינים את כל השיעור שהוא הכין מראש, כאילו זה, אני מגיע אחרי 3 שעות, שעבדתי כל השנשות, לא יודע ללמוד בגרע בכלל, לא מבין בכלל מה קורה שם. לקח כל פעם עוד פעם, אמרתי פעם שצריך לרבין המסגורות הקלה, הייתי משגע אותו אחריכם כל פעם מחדש שיסביר לי את השיעור, כי לא הצלחתי להבין מתחת, שיעור א' לא תגמרה לפניכם. וראיתי אבל עם הזמן שהדבר הכי מרכזי שבונה זה לא רמה שכלית וזה לא כישרון, זה כמה אתה מברך ברכת התורה במהות, כמה אתה באמת, שוב לא כל שאל ברך ברכת התורה, ברכת מכירים רק בבוקר, אבל כמה אתה בלב שלך, אומר ריבונו של עולם, באמת? איך אני אחזיר לך על הזכות הזאת ללמוד תורה? ואז, איך זה קשור לרב ולבניו? שסוגיית בנים זה עוד סוגיה שהרבה צדדים בחינוך בנים ליראת שמיים. אבל בהקשר הספציפי הזה, כשהילד רואה שאבא שלו מתפעל מהלוגיקה השכלית, אז לא בטוח שהילד הוא אותו כישרון, לא בטוח שהילד זה מה שמן אותו דווקא. אנשים דעותיהם שונים, פרצופיהם שונים, כישוריהם שונים. אבל שהוא רואה שאבא שלו מתרגש מנותן התורה, שהתורה היא דבר השם. אז אם התורה היא דבר השם, זה לא קשור למה השגתי בתורה. זה קשור לעצם הקשר לתורה. את עצם הקשר לתורה הוא קולט. אולי נזכיר בזה סיפור בהקשר דווקא של אמא. מספר הרב קהנמן, זצ"ל, שהקים את פונוביץ'. הרב קהנמן סיפר איך קם בפונוביץ'. הוא סיפור מדהים. הוא אומר, גרנו בבית עני מאוד, משפחה מרובת ילדים, בזה עיירה, לא זוכר איפה, באזור רוסיה או פולין. והוא אומר, אנחנו גרנו משהו כמו חצי שעה מהמקום שבו היה תלמוד תורה והחדר והישיבה והיה חורף, משהו נורא והיום. שלג בחוץ, אנחנו בית עני, וכל הילדים מתווכחים בלילה, מי מחר יזכה ללכת ללמוד תורה. אז זה שהתחיל את החדר, אמר, צריך להגיע לחדר, מי שבישיבה, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, כל אחד מבקח לי הכי חשוב. ואבא שלהם ממשיך ללמוד תורה, בכלל לא מסתכל עליהם, והאמא איתה מנסה למצוא פתרון, איך נגיע, אפשר ללכת, יזוג מגפיים אחד בבית. ואז בעצם 4 בבוקר היא קמה, כן, 4 בבוקר מחי, לא למסע קומטה היא קמה, אלא למסע אחר, למסע קומטה, שתראו מה זה מסע קומטה של אמא של הרב קהנמן, הוא קם בבוקר ב-4 למסע קומטה של נחל, אז תראו מה זה מסע קומטה של אמא של הרב קהנמן. קמה בבוקר, לקחה את המגפיים, לקחה את הילד הכי גדול, הלכה איתו, ליוותה אותו להערה שם, שמה אותו בישיבה ליד התנור, כשזה הכל שם חשוך, חזרה. הבן השני, עשתה את זה לא יודע כמה. 5-6-7 פעמים, קיבלה דלקת ראות, הייתה על סף מוות. יצא מזה ברוך השם, סיכלה את עצמה. וכדי שאף ילד לא יפסיד לימוד תורה. אמר רב קהנמן, זה הרבה שלי שבגללו הקמתי את ישיבת פונוביץ'. שראיתי את המסירות נפש של אמא שלי על התורה. אגב שזה גמרא. הגמרא אומרת שגדולה הבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מלגברים. שואלת הגמרא, הנשים במה הן זוכות? שהן שולחות את הבנים ואת הבעלים לבית המדרש. אז שואלת השאלה. זה נקרא תומך, לכימה, אז אורפי. אורפי זה מי שתומך ומי שקרבי. אז הקרבי זה מי שעכשיו לא הולכים ללמוד תורה, ואורפי זה מי שתומך. אז למה גדולה הבטחה? מלא תגיד שווה הבטחה. חלק כחלק יוכלו. כל אנשי המלחמה, אורפים והקרבים. למה גדולה הבטחה של אורפים יותר מאשר של הקרבים? למה אישה מקבלת יותר מהאיש הבטחה? אז נקודה היא, יש כמה הסברים. הסבר אחד, דברים, נדמי הנציג אומר, כי האיש הלך לבית מדרש חודש ונרדם בסדר. ויכול להיות שהוא מדבר עם החבר בסדר, אבל אם קבל את שכר על כל הלימוד תורה, גם הוא יתבטל, הוא רק על מה שהוא למד. טוב, זה היה נציב. אבל נדמה לי שהרב אומר, את הנקודה הזאת בעיניי, נדמה לי ש... כשאדם, כשהאימא זה הכוח הרגשי של הבית, ושילד רואה מאימא את היחס לקודש. איך אמא מתפללת, איך אמא אוהבת תורה, איך אמא... כשהעמדה הנשית היא ברורה בבית, זה מקרין על כל הבית. זה גדולה הבטחה, כי זה הכוח הרגשי. זה... הילד קולט את זה הרבה מעבר לתובנות שהוא שומע מאבא שלו. גם מאבא שלו הוא קולט את המסירות נפש, את המסר, את, ה... את זה שאבא שלו עכשיו ללמוד כל הלל. הוא אומר, אמא שלי היא הרבה שבגלוי, והוא למד את תלמידי חכמים גדולים מאוד. אמא שלי היא הרבה שבגלוי הקמתי שבת פונוביץ'. אז אותו דבר אני אומר, מה שתלמידי חכמים, בניהם יוצאים, תלמידי חכמים כשהם מברכים בתורה התחילה, הכוונה היא שרואים אצל ההורים כמה הם אוהבים את התורה. כמה הם אוהבים את התורה. כן, שיש אהבת התורה. אגב, בסוגריים, שאל אותי מישהו מהבוגרים לא מזמן, יש לו כבר בגיל יסודי, תחילת יסודי, ושובב קצת, תפילה, מה לעשות, שבוא להתפלל, להגיד לו, לא להגיד לו, מה לעשות. אמרתי לו, תבער כמה שיותר בתפילה שלך, זה, 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 זה העיקר. שר, אחרי זה הולכים אבא לשוקו ולרוג הלך אחרי התפילה בגיל כיתה א', זה יכול לעזור, אבל זה לא העיקר. העיקר הוא שאתה תיבר בתפילה. אתה תהיה בוער בתפילה. סיפור כזה, על רב וכפרי, ששני הילדים שמעו אותו בגיל קטן, שם היו שבבים, והשני הילדים האלה יצאו להשתובב ולא התפללו. הרב המשיך להתפלל בדבקות, והכפרי יצא לחפש את הבן שלו. כעבור כמה שנים, הבן של הרב נשא רב, והבן של הכפרי נשא כפרי. מה המוסר השכל? תיבר. אתה תיבר, זה פועל הכל. אחרי זה יש עוד כלים, לא צריך להתעלם. יש לדבר, ושמתוך שלא לשמוע בעל ישמע, יש. זה לא הדבר היחידי, אבל קודם כל, איך אתה בוער בתפילה? איך אתה ניגש לתורה? מה זה התורה אצלך? ואם רואים שהתורה אצלך היא באמת דבר חי, זה פועל. אהבת התורה, לא הגאונות שלך בתורה. וזה נקודה שהיא בעצם נותנת את המפתח. עד כאן להיום, הגענו לעמוד ד', בוקר טוב לכולם. שורה 9.